שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שולם.
נו?
זמן קיץ.
זמן קיץ, יום שמחה.
יום שמחה.
כולם חוזרים לשטגן, תמיד הראש אישי ושלי, רבי יהודה הדס, שליטה, היה אומר שזה יום שמחה בשמיים. כן. עשרות אלפי ישיבה בוחים, חוזרים לספסל הלימודים, חוזרים לשטגן. יום שמחה, כך תמיד הוא היה אומר.
כן.
אז באמת נחל הצלוחה.
בהצלחה רבה לכולם.
כל
הישיבה בוחים,
כל האבריחים. שחוזרים לספסל הלימודים.
לתקופה ארוכה, עד שבועס, לא חוזרים הביתה בהרבה מקומות.
נכון, נכון, נכון.
שיש טייגן מוצלח.
נכון, נכון.
הרבה הסמוד.
נכון. אנחנו עדיין כל הזמן מקבלים סיפורים על גבי סיפורים על חיים קניאבסקי, על כמה שחשבנו שאנחנו מכירים, אבל כאילו על ה...
מתוודים לעוד דברים וחדשים.
פשוט לא יאמן.
עוד ועוד.
השבת הזאת, שמעתי סיפור מתלמיד חכם גדול, ש... היה איזה רופא שעשה ניתוח, ולפני הניתוח, כשפותחים את הבטן, אז צריך לעשות איזה סימון שעושים לרופאים, כדי, איך שיעשו את הניתוח. אז האם זה נקרא כתוב אז קעקע? אז...
כי מה, כי זה לא יורד?
כן, זה סימון שעושים.
סימון
כן,
משמעותי.
כן, כן, סימון משמעותי. אז הוא לא ידע שום תשובה. ואז, באחד מהספרים של חיים קניאבסקי שיצא, הוא היחיד שהתייחס לדבר הזה, והוא כתב על זה, הוא כתב שזה כתובת קעקע, שזה גם נחשב כתובת קעקע, ושאסור לעשות את זה.
עבר בו ועבר בו, דקולה ווי.
ממש, עוד סיפור. היה, חיים מאוד הקפיד על מה, על מנהגי החזוניש, על כל מה שחזוניש עשה. אז חזוניש היה מאוד מאוד מקפיד, יש את הכתוב הגמור הרי, שמים מגולים שאסור לשתות מהם, למה? שם אולי שתה מזה נחש, נכון?
סיכונם מנחשים.
היום פחות חוששים לזה, למה יעשה זה, זה... אז מה שגלוי נערי לילה שלם, אז באמת לא שותים מזה, אבל משהו להגיד כמה דקות שגלוי, לא כל כך מקפידים. חיים, החזוני שהיה מאוד מקפיד על משהו שגלוי אפילו קצת זמן, שום דבר, מיד לא לשתות מזה. פעם הרבנית, וככה רב חיים גם הקפיד, הרבנית, כשהם היו בצעירותם, היא באה להרתיח חלב. ברגע אחד היא לא שמה, היא הרתיחה את החלב, והיא שיחה את דעתה מהחלב.
שיר את זה מגולה.
אז פתאום היא שמה לב שהיא שיחה את דעתה, אז היא שואלה את בעלה הגדול, האם, מה עושים? היא אמרה, צריך לשפוך את החלב, אין מה לעשות. אמרה לו, רבנית, אני יודע, אבל היום...
אז היה דבר יקר?
כן, או יפה, גם לא מצאו נחשים. וגם שחלב זה דבר מאוד מאוד יקר, לא חבל, זה היה ממש רק כמה רגעים. חיים, אנחנו מקפידים במנהגים של החזוניש, ואנחנו לא, אנחנו לא זזים מזה. הרבנית מקשיבה לבעלה הגדול ושופכת את החלב, ולתדהמתה בקצה של הסיר היה שם נחש מת קטן.
וואה.
גלה כמה גדלות.
רק לי חסיד אבישמר.
כן. עוד סיפור, שאני מספר את זה אולי אפילו בלי רשות, אבל אני בטוח שאם חלו לי על הסיפור, הסנדקאות הראשונה של רב חיים הייתה כשהוא היה בגיל 38. סנדק, הוא היה סנדק לאחד מראשי ישיבה היום שאני מכיר שקוראים לו הרב, לא יודע מה, לא משנה, אחד מראשי ישיבה היום שבדור. ו... איך זה היה? איך זה היה? שהוא הגיע לסטייפלר, האבא שלו הגיע לסטייפלר, ומקש מהסטייפלר שיהיה סנדק. סטייפלר אמר לו שהוא לא יכול קשה לו, שילך לבן שלו, שלח אותו לבן שלו, היה בן 38. והוא הלך, באמת זה מה שהוא עושה, הוא הולך לרב חיים, ומקש ממנו שיהיה סנדק. הרבנית, אז מאוד מאוד התרגשה, רבנית בת שבע. כלומר, סוף סוף מכירים את הגדלות של בעלי, כך היא אמרה. והוא היה הסנדק הראשון, רב חיים עשה את זה בשמחה. ואחרי זה הוא בא לבקש מרב חיים, הוא אומר שכתוב בספרים, שמי שעושה את הסנדקות, אז הוא צריך ללמוד איתו, גם צריך להיות חברוזה שלו. ובגלל שרב חיים יהיה חברוזה שלו אחרי כמה שנים, שהוא גדל, כן? שילמה איתו חברוזה. אז רב חיים אמר לו, אמנם זה לא כתוב בשום מקום, אמר לו, זה כתוב באיזה מקום שצריך. רב חיים אמר, זה לא כתוב בשום מקום, אבל אני מוכן. ולמשך 20 שנה הם למדו חברוסה פעם בשבוע. 20 שנה. טוב, היות ונכנסנו פה לסיפורים על סנדקו, אז אנחנו יודעים הרי רב חיים שהוא...
זה גם, אתם סתם מזכירים לי, זה סיפר הרב יצחק זילברשטיין, סיפר בבית הכנסת שלו. שהיה איזה, סיפר איזה יהודי, אברך כולל, חצי יום אברך כולל, בחצי יום השני הוא טכנאי מחשבים לעת מצוא. כמובן שהוא לא עונה לטלפון בסדר, אחרי סדר א', ארוחת צהריים, ואז הוא עונה לטלפון. ומבקשים לבוא לסדר איזה מחשב באיזה בית שנתקע. אז הוא שואל מה המשפחה? קניימסקי. מה הכתובת? רשבם. התברר שהרי גר אצלו הבית, הבן, הנכדים, הנכדות, אז המחשב של הנכדה התקלקל. טוב, אז הוא הגיע, הוא רואה עם קבלת קהל, הוא מתקשר למספר, הוא אומר, כן, אני פה, בבקשה, מכניסים אותו. ואז הוא אומר, אני מבין שהם נעם קבלת קהל, בכל זאת, אני רוצה, אם אפשר ברכה מהרב. אז הרב אמר לו, כן. אז אמרו לו, כן, בבקשה. הביא אותו לרב, ברך אותו, ואז הוא אומר לו, בוא נלמד קצת. למדת חברוס חצי שעה.
אוי.
הוא הספר, זה לא היה הפעם האחרונה. כך כמה פעמים הוא שב ולמדת חברוס. מאור פנים, בחיוך, כמו שרב חיים היה יודע.
מדהים, מדהים. אז נחזור לעניין של הסנדקויז. רב חיים הקפיד לא לומר תחנו. כל פעם שהוא היה, או סנדקויז, או שיהיה מועל, זה סיפורים שמספר.
למעט ביום אחד בשנה, שזה ביום חגום, שזה מתקרב, שזה חל ממש בימים אלו.
באמת?
שלא יגידו, זה כבר אצל החזון איש מספרים שזה ככה היה, שביום הזה כן היו
מועל.
וואו,
יפה,
יפה. ישום איך זה.
כן, כן. אז המועל, המועל, המועל גדול, שהוא דורות של מעלים, רב שלמה גלבר, מבני ברק, והוא, אבא שלו היה מועל, וסבא שלו היה מועל, וכבר הבן שלו מועל, דורות, דורות שלמים של מועלים. הוא היה משפוחה של הרב אוזנר. אגב, הוא גם היה מתפלל אצל הרב אוזנר. הרב אוזנר ידע, הרב אוזנר כן הקפיד לומר תחנון. אז הרב אוזנר לא שאל אותו אם יש ברית, והוא מעצמו גם לא אמר. ואז היו עושים תחנון. אבל לפעמים כשהרב אוזנר היה צריך, הרב אוזנר היה כאילו מגיע לתפילה, והוא היה מסתכל ואומר לו, יש ברית היום, נכון? הקובע. אז הוא לא היה אומר תחנון. אבל בעיקרון הרב אוזנר כן רצה להגיד תחנון. כן. אבל רב חיים הקפיד לא לומר תחנון. כשהוא היה צריך, היה לפעמים, כאילו, לא סנדקויז, אז המוהל היה מקבל אזעקה לבוא לבית של רב חיים, לבוא להתפלל איתו, כדי שהוא לא יגיד תחנון. ורב חיים תמיד הכיר לו הכרת אותו בגלל זה, ותמיד בירך אותו. ואז שאלו אותו, רב שלמה מספר על דברים מיוחדים שהיה לו עם רב חיים, על בריתות מיוחדות שהיה לו עם רב חיים.
כן.
אז הוא סיפר שפעם אחת היה לו ברית של מבוגר, יהודי מבוגר. ואולי עושה את זה בככה רגיל, היה עושה את זה ממש כמו חדר ניתוחים, היה לוקח אותו על חדר ניתוחים, ושם הוא היה עושה את זה. אז הוא שאל את רב חיים, חיים רוצה? חיים רשת בשמחה? חיים היה ידוע שהוא לא היה מפספס לקיים את כל המצוות, כל המצוות הוא היה מנסה לקיים. ואז הוא אמר לרב חיים, אתה המועל. חיים מאוד נבהל, מה אני המועל? אני לא יודע למול. אתה תהיה המועל. חיים אמר לו, אני לא יודע. גם הנכדים ברבא, בני ביתו היו כזה בשוק. אמרו לו, אתם, אני אשים את המתקן, ואתם, אני אעזור לכם, אבל אתם תהיו הברית. טוב, חיים הגיע לברית, הוא כאילו, לא התכונן להיות המועל. אז הוא אומר, כאילו, אומר, אני לא יודע מה החוצפה, מה העוז שהייתה לי. ובאתי לחיים, אמרתי לו, חיים, אתם המועלים עכשיו. רב חיים מאוד נבהל. אז הוא אמר לו, זה בבקשה, אני אעזור לכם, אל תדאגו, אני עליכם, אני אבדוק שהכל יהיה בסדר. אז רב חיים התרצה, ובאמת הוא מל. ואחרי זה הוא היה בשמחה גדולה, 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 נכדי אמרו שהוא היה בשמחה, שהוא זכה לקיים את המצווה הזאת. ממש כולו בשמחה גדולה, גדולה. אז הוא אמר לו, שאם יזדמן לפניך ברית של גר, אני גם אשמח למות. כי זה גם, אני מנסה לקיים את כל המצוות, זה ברכה מיוחדת שצריך להגיד, אני אשמח לעשות. ובאמת ככה, שאחרי כמה זמן הזדמן לו באמת ברית של גר צדק אמיתי, הוא קרא לרב חיים, וגם רב חיים עשה את הברית ואמר את הברכות, והוא היה כל כך מרוגש, הוא נשאר אפילו עד סוף הברית, גם עם המבוגר שהיה, הוא נשאר עד סוף הברית, ואמר את הברכות אחרי זה, כולו מרוגש מאוד 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 מאוד. אפילו שהוא חזר הביתה, אז הנכד שלו ראה אותו שהוא בשמחה כל כך גדולה. אז הוא שאל אותו, סבא, מה השמחה הגדולה היום? הוא אומר לו, היום זכיתי לקיים את כל המצוות בתורה. זכיתי להשלים את כל המצוות. אני כתוב שזה השלמה לנשמה, שהיא מקיימת את כל סוגי המצוות. והיום זכיתי לקיים את כל המצוות, לכנס, זה היה המצווה האחרונה שהוא לא קיים. כן.
באמת סיפור על איזה שויכת שקיבל טלפון מהבית נשאר מצווה שחיטה, שהוא לא קיים, ביקשו שיבוא עם כמה תרנגולים.
מדהים, מדהים, מדהים. אגב, על הרוח דה קדושה שהיה, שהיה לרב חיים, אז הוא מספר גם שפעם היה איזה אחד שהיה לו ספק בפניו אם הברית שלו טובה או לא. צריך לעשות עטפת דם ברית או לא. אז הוא בא לרב חיים, אז הוא כתב את השאלה לרב חיים. והוא בא ביחד עם היהודי הזה לרב חיים.
מאותו הרב גלבר.
כן, אותו הרב גלבר. רב חיים ישב וקרא את המכתב, הוא מסתכל על המכתב ומסתכל על היהודי. מסתכל על המכתב, מסתכל על היהודי, הוא אומר שזה קשר. חיים הלך, חוכמת הפרצוף.
רנטגן.
ובאמת היה עוד סיפור עם, עם, עם רב אהרון לייב, שהגיע לבקר אותו איזה ראשי מארגנטינה, והוא הגיע עם קבוצת תלמידים. אחרי זה הוא קיבל טלפון מהבית של הרב שטיינמן, שיש שם כמה שתי בחורים שצריך לבדוק את, אם צריך לעשות עטפת ברית דם עליהם. Mm-hmm. שיכול להיות שהם לא מעולים טוב כהלכה.
כן.
באמת בירחו, ובאמת היו צריכים לעשות, לעשות להם תיקון. אז סיפרו את זה לרב חיים קניאבסקי, את הסיפור, שאמרו לו שהנה, יש לרב אהרון לייב רוח הקודש, הוא ידע להגיד. אז רב חיים אמר, זה של הרושיב יש רוח הקודש, זה ברור.
לא חידוש.
אבל זה לא הדוגמה. כי אם יש, אם לראות על אדם אם הוא מעול או לא, זה רואים על הפנים. כך אמר רב חיים.
קל מאוד.
לא יאמן, אה?
יפה, יפה מאוד. בואו נגרח קניאבסקי. בחג הקודם, זכינו להיות, לעבור, להגיד...
כן, כן, מועד.
מועד, מוצאי, מוצאי... יש בה, יש בפרשה על, ה, על הנהגות טובות, יש סיפור נפלא, סיפור מאוד מעניין, שספר אותו המגיד מישור עם הרב שי שליטה. מספר לזה יהודי אחד מארץ ישראל, שהיה צריך לנסוע לשמחה לאמריקה. הוא לא מבין את השפה, בקושי ככה כמה מילים רצוצות, בטח שלא יודע להסתדר, לא, אבל להכריח לא יגונה, חייב לנסוע. אבל לא רק שהוא לא יודע את השפה ולא יודע כלום, שכר אותו. איך הוא עשה את זה? אז יש היום את המכשיר הזה, ווייז, אתה אומר לו, איפה? בעברית. הכינו לו את זה פה בארץ, שזה יהיה מתאים למקום ולשפה, שהכל יעבוד כמו שצריך. באמת הוא ככה הסתדר, והוא ככה נסע שם מהאוכל לאוס, ומה שם כמה ימים. יום אחד, באמצע שהוא נוסע באוטוסטרדות האינסופיות שם, פתאום נהיה לו דפיקות לב, לחרדתו הוא רואה שהמכשיר שם לא מגיב, כותב לו מחפש, מחפש, עבד הקשר. שמרחם, מה הוא עושה? הוא מגיע לצומת, והוא זכר שהוא צריך לפנות בצומת, לא זכר צומת הזה, צומת הבא, הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא עוצר בשוליים, הוא אומר, פרק תהילים, מה אינו ועזרי? אז הוא לא לו רעיון בראש. הוא יצא החוצה, ומנופף עם הידיים לעזרה, הוא אומר, עוברים פה יהודים, יראו יהודי, יעצרו, ויגידו לי מה לעשות. טוב, אבל עוצר, בשולם לא עוצר יהודי, עוצר גוי. והגוי שואל אותו, הגוי לא הבין לא עברית ולא יידיש. והגוי שואל אותו, בכל זאת ככה, במילים רצוצות, בשפה רצוצה, מה הוא צריך, והוא אומר לו, אומר לו את הכתובת, אז הוא אומר לו, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, הסביר לו הכליסה. תוך כדי שהגוי עומד שם, עוצר אותו עוד מכונית. עוצר אותו עוד מכונית, ויורדים משם כמה יהודים, ובאים לעזור, ואומרים, כבר הסתדרנו. האם מדבר איתם ביידיש, הוא אומר לו, כן, הייתי צריך לנסוע, והוא הסביר לי, אומרים לגוי, שכוח, כל הכבוד. על מה ראיסו ככה, שואלים אותו, מה ראית לעצור ליהודי ולהסביר לו? אומר להם, רוצה להראות לכם משהו אחר. לקח אתם למכונית שלו לפגש, אומרים את הפגש, ורב שולם רואים שלו פחות ולא יותר, הקפלוץ', הבקיצ'ה, ממש, ממש בגדים יהודיים שורשיים. אז אמרו לו,
מה קורה פה? כן.
אז הוא אמר להם, תראו, אני נוסע בכבישים הרבה, העבודה שלי זה שליחויות, אני כל הזמן בכבישים. אני אומר, הרבה פעמים, מכוניות של יהודים תקועים, וליד זה יש עד כמה מכוניות של יהודים. זאת אומרת שכשיהודי נתקע, אז יהודים אחרים עוזרים לו. אז עכשיו אומר לו, מה זה גוי? אומר, אני, אם אני אתקע, וזה קרה לי, אני שעות יכול לעמוד, ואף אחד
לא
יסתכל לכיוון שלי בכלל. אז החלטתי שאני, יהיה לי באוטו ערכת חירום.
לא יאמן.
לא רק וסט זוהר.
כן, גם וסט זוהר וזה, זה הווסט הזוהר שלו.
וככה יעזרו לי.
לא יאמן.
באמת אומר, באמת עוזרים לי.
לא יאמן.
אומר, עכשיו... ראיתי יהודי עומד, אז הרגשתי כבר חלק מהמשפחה.
אז למה הוא לא
יצא עם השטריימל? אלה שעוזרים. אז זהו, בשביל להסביר לו איך להגיע, לא יצא עם שטריימל. אז לכן עזרתי לו. אז הוא אמר, אז תראו איזה קידוש השם זה, איזה קידוש שם יהודים שעוזרים, אז ממילא, אז ממילא זה איש שסוחב יעזרו.
מדהים.
ומספר הרב שי של הפוני מג'רוב, פעם הגיעו קבוצה, זה הגיעה עם קבוצה ילדי טהרן, קבוצה שהגיעו ילדים שעברו את השואה שמרחם, היו במצב נוראי, בריאותי, נפשי מכל הבחינות, והודיעו לרב פוני מג'רוב שהיום, בשעות הקרובות, יגיעו קבוצה של כמה עשרות ילדים, הלו הרי את הבית... בית יתומים שם, בתי אבות. צריך מיטות, זרונים, קריות. זה לא, היום זה ברגע אחד משיגים כאלה דברים בקלות, אבל אז זה לא היה בקלות ולא ברגע אחד. מה עושים? מאיפה הוא משיג הרי גם? ככה הוא החזיק את המוסדות בקושי רב, במאמץ גדול. מה עושים? אמר לגבי שלו, הולך לגבי של בית הכנסת הגדול, ותגיד לו שאני רוצה היום בערב למסור דרשה, ושיתלו מודעות בכל החווה בני ברק, הרב מפוניביץ' הולך למסור דרשה. וואו, באמצע השבוע, יום חול, הגיעו הרבה אנשים. נעמד הפוניביץ' הרוב ושאל שאלה. הגמרא אומרת, אם שתיים הולכים ביער, במדבר, ביער, יש להם בקבוק מים שמספיק רק לאחד. אם שתיים ישתו, שתיים ימותו. אם אחד ישתה, אז הוא ישתה, והשני, אז הוא יישאר בחיים.
מי, כן, מי.
אומרת הגמרא, אומר רבי עקיבא, כתוב, וחי אחיך או אמך. אתה צריך לחיות, וגם אחיך, ודבר ראשון זה אתה. אז אדם צריך לדאוג לעצמו. כך אומרת הגמרא. אז דבר ראשון, בעל הבקבוק מים, הוא קודם לשני. מעידוך אמר פוני מג'רוב, יש גמרא מפורסמת, על אחד שקנה עבד, ויש לו רק כרית אחת, שמיכה אחת, מיטה אחת.
הוא חייב לתת את זה לעבד.
אז מה הוא עושה? אומרת הגמרא, וטויב לאימוך.
נכון.
צריך שיהיה לו טוב, תיתן לו.
נכון.
שאל פוני מג'רוב, אני לא מבין, מאותו מילה אימוך, פעם אחת אתה אומר שזה לעצמך, עם הבקבוק מים.
נכון.
ועם העבד אתה אומר שזה לא.
לעבד.
איך זה יכול להיות שעם אותו מילה לומדים כל פעם משמעות הפוכה? אמר פוני מג'רוב, אותו אחד שנמכר לעבד, למה הוא נמכר לעבד? ונמכר בגנבו, שהוא גנב לא על שלם. אמר, זה ודאי שלא מדובר פה על גנב מועד שגונב כל הזמן, כי מי ירצה להכניס כזה עוזר הביתה, הוא ירוקה לו את הבית, לא יעזור לו. אלא ודאי אחד ש... היה קשה לו קצת בפרנסה, בא לו איזה גליץ'ה קטנה, אבל ככה הוא בסדר. נו, אז אחד כזה הוא מסכים לקנות אותו לעבד. ואותו אחד אפילו יכול להתלמד אותו בחיידר. עכשיו מגיע כולו מבויש, לא רק שאין לו מה לאכול ומה לשתות, לא, שלא היה לו, עכשיו הוא גם נהיה לעבד, איזה בושה, איזה כלימה. הוא היה משחק אותו בהפסוק עם מחבואים, היה מנצח אותו, ועכשיו הוא העבד שלו. נו, עכשיו יש לו רק מיטה אחת, אומר ה... אז לכאורה היה אומר האדון לעבד, נו, יש לי רק מיטה אחת, עוד לא הספקתי לקנות. איקאה עוד לא היה אז. אז לך תישן במחסן, תיקח איזה קרש, זה היה המיטה, עוד איזה קרש יהיה קרית, וכך הוא ישכב שם על המיטה המבוזה. ומה יהיה אם האדון אומר הפוני מג'רוב? חושב שיהיה לו טוב? גם האדון יתהפך במיטה, אומר הפוני מג'רוב. היה חבר שלי בחדר, היה לו כאלה שאלות טובות בגמורה, ועכשיו הוא שוכב שם מתבזה, גם האדון לא ירדם. אומרת התורה וטויב לאימוך, האפשרות הכי טובה ששתכם תירדמו, שהאדון ייתן לו את הכרית ואת השמיכה, ואז יהיה לו הרגשה טובה, ושככה שתיים ירדמו. העבד ירדם שדואגים לו, הוא ישמח, הוא יהיה רגוע. והאדון שיש לו לב טוב. אבל שם עם המים אומר הפוני וג'רוב, שם ודאי אחד ימות השם מרחם, לפי הכמות מים. אז אומרת, תגמר,
חיים, זה צריך.
אבל שם עם העבד, העצה הכי טובה שירדמו. שכל אחד...
דאג לשני! ואז תוכל לשאול.
אמר פוני מג'רוב, הגיעו פה קבוצת ילדים. הם לא ירדמו היום בלילה, אין להם קריות, אין להם שמחות. אבל אמר פוני מג'רוב, תושבי בני ברק, גם אתם לא תירדמו. איך אתם יכולים לרדם? אם יש פה קבוצה של ילדים, שנפטרו להם, נהרגו על קידוש השם, על ידי הנאצים, אך שם המשפחות שלהם, ההורים, האחים, החיות, הם נשארו פליטים, שרידים, והם לא יכולים לישון, כי אין להם כלום, אין להם מיטה, ואין להם שמירה. אתם יכולו להירדם, אמר להם, בוודאי שלא. ומסיים הרב שש, כמובן, שעוד באותו ערב, הביאו שמיכות וקריות, וכולם יכלו לישון, גם הילדים, אותם ילדים מסכנים, וגם תושבי בני ברק, שהיו רגועים.
מדהים, מדהים.
אז אנחנו עכשיו בעצם בימי הספירה, תיקון של ימי הספירה, שלא ינהגו כבוד.
אבל לפה, נהיו כבוד אחד בשני.
ואהבתו לרחו, קראנו בפרשה, ואהבתו לרחו, כמו איך אני השם. יש הרבה הסברים, יש הרבה כל מיני דרושים וחידושים על הפסוק, אהבת לרעך כמוך אני השם. אחד ראיתי אחד מסברים, הוא הביא בשם הכנפי נשורים, הוא אומר, ואהבת לריח, או מה זה ריח? או יש אחד שיש לו חנות של... יש לו חנות של דגים. חבר שלו ממול גם יש לו חנות של דגים. כידוע שכל בעל אומנות לא בדיוק מחבב את בני אמונותו. יצא לכם רב שלם לדבר עם איזה רופא על רופא אחר. כמובן רופאים גויים, חד ושלם לא רופאים
יהודים. כן,
בדיוק
שלנו.
אז אומרת התורה, ואהבת לריח, או... אם אתה אוהב את הריח, או זה שיש לו אותו תפקיד כמו שלך, שיש לו אותו עבודה כמו שלך, אותו עסק, ואהבת, אתה אוהב אותו כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, זה המיוחד. אני אשם. וואו. אתם זוכרים רב שולם שגילינו, גילינו סבא, כמה דורות אחורה, רב גוין רב שי פוקס.
קבור ב...
קבור בפולין, כן, לא יודעים איפה, כן. אבל קבור בפולין. גילינו, בעצם גילינו את הקבר של הבן שלו והכלה, ושם היה כתוב שהאבא הזה... הרב של פרנוביץ', זו, אולי אחד המאזינים והצופים
כן.
שמע עליו, בעל פתח תקווה, ועוד ספרים הוציא על הגמורה ועל התורה, פרקי עובס. אז הוא אומר שמה, ואהבת לרעכו, אם אתה תאהב את החבר שלך, כמו איכו אני השם, גם אני אוהב אותך וגם אני אעשה לך את מה שאתה רוצה ומה שמגיע לך. נו, אז עכשיו חוזרים לישיבות, חוזרים לכהלים, ביחד עם התורה.
וגם זמן של ספירה, זה זמן שכאילו חוזרים אחד לשני, זה זמן באמת לחזק את ואהבת לרעך כמו איכה.
אני מכיר איזה משפחה, שהאבא היה צריך לנסוע לכמה ימים, למדינה סיום.
למה?
אז עשו נסיעה, עניינים חשובים.
אוקיי.
עומדים מרומה שלא אילם. אז עשו שם הבית מבצע לילדים, מבצע שנהגו קוביד זה בזה.
מדהים.
להתחזק, עד רבה.
זה הצליח.
זה הצליח, מסתום שזה הצליח. הדף נאבד, אבל מסתום שזה הצליח. יישר כוח רב שולם.
יישר כוח רב אברום, וששוב פעם יהיה זמן פורה לכולם, והצלוחה. תעשו שטייגן.
בעזרת השם, הרבה שטייגן. איצ'אבס, איצ'אבס.